בגיל 18 ההורים שלי הביאו לי ליום הולדת מין תמונה שלי מאיזושהי תחרות עם משפט כזה שהיה כתוב שם When there is a will, there is a way. זה הכוח, זה הכוח המניע של ספורטאי, זה משהו שהוא לא מוחשי, הוא לא מוגדר, זה איזשהו רצון בלתי אנושי ונתפס להיות פשוט הכי טוב בעולם במה שאתה עושה וברמה שאתה מוכן לוותר על כל דבר כמעט כדי להצליח. זה חשוב לך בצורה שקשה מאוד להסביר אותה במילים. אני זוכרת היום שנכנסתי פעם ראשונה לאולם ההתעמלות. מכירה מעטים שחשוב להם להיות אלופי עולם בגיל 5. הפשן הזה שבוער בך בפנים, זה מה שמביא אותך לעשות דברים שאנשים רגילים לא יכולים להבין בכלל. מבחינתי חוסן מנטלי זה לקחת סיטואציה שהיא לא פשוטה, לדעת להכיל אותה, ויחד עם זה להמשיך, להישאר שפוי. זה לדעת להתבאס, אבל להתבאס בצורה מאוד מאוד מוגדרת. זאת אומרת, לקחת את זה למקום שמעורר בך איזשהו כעס חיובי של אוקיי, לא הצלחתי בתחרות האחרונה, אני קמה מחר בבוקר לאימון הקרוב ואני הולכת לעבוד עוד יותר קשה ואני הולכת לחשוב על מה אני עוד יכולה לעשות כדי להצליח ואני יודעת שבתחרות הבאה אין מצב שאני נכשלת שוב ולקחת את זה למקום ביקורתי בונה. הבנתי שאני אוהבת את מה שאני עושה בלי קשר להישגים, אני פשוט אוהבת את זה, אני אוהבת את מה שזה בשבילי, אני אוהבת את מה שאני בשביל זה, אני אוהבת את מה שאני מצליחה להביע בעצם היותי מתעמלת. פעם אנשים לא חשבו שזה אפשרי וזה כיף שהפכתי את זה לאפשרי.
נטע.
כן.
הישראלית הראשונה שזכתה אי פעם במדליה באליפות עולם בהתעמלות אומנותית. שאלה קטנה, אפשר לפתוח איתך?
בטח.
מה זה אומר להיות מדליסטית באליפות עולם?
וואו, שאלה קטנה עם הרבה מסרים, תובנות והרבה דברים שעומדים מאחורי זה. קודם כל, הדרך שלי להישג הזה שהיה מאוד משמעותי עבורי כמובן, אבל גם עבור המדינה שלנו, כי בסוף זה שם את הענף הזה על המפה ובמקום שהענף הזה לא היה לפני כן. תמיד היו גמרים, ואתה יודע, הגמר היה נחשב להצלחה מאוד גדולה, טופ 8, לפעמים זה היה מתקרב למקום 5. אף אחד לא יכל פעם לפנטז על מדליה באליפות עולם של מתעמלת אומנותית ישראלית. זה משהו שחולמים עליו בהתחלה. אני לא חושבת שגם כשחלמתי על זה בתור ילדה, לא חושבת שהיה לי את האומץ להאמין שיום אחד זה יהפוך למציאות. מה שיכולתי באותו רגע זה בעיקר לחלום. לחלום שיום אחד אני אהיה אחת המתעמלות הכי טובות בעולם, זה משהו שמאוד רציתי, שעשיתי כל מה שבידיים שלי בשביל זה, אבל הרבה מאוד שנים, אתה יודע, אני באתי כמו לעבודה, אני התאמנתי, נתתי את כל הכוח, עשיתי את זה עם כל הנחישות וההתמדה שהייתה לי, ואז פתאום אתה לאט לאט מתעורר למציאות שאתה מבין שאתה עולה למעלה, שאתה מתקרב, שאתה כבר לאט לאט מתחיל להיכנס לזירה הזאת של המתעמלות הכי גדולות בעולם. וזו דרך מאוד ארוכה שבנויה על בניית בסיס מאוד נכון בגיל צעיר. אני היום בדיעבד מסתכלת ומבינה שחלק מאוד גדול הוא כמובן של המאמנת שלי, שידע לאמן אותי בצורה כזאת שאני לא אשחק מהר מדי, שזה אתגר מאוד מאוד גדול בפני עצמו בענף הולדה. כמו ענף שממנו יצאתי, שהוא ענף שלא סתם מקוטלג, כי ענף מאוד סזיפי ומאוד תובני, ומי שככה מכיר אותו קצת מבפנים, אנחנו באמת, שעות אימון הן לא נגמרות אף פעם, אנחנו חיות באולם. הרבה פעמים תפסתי את עצמי במהלך הקריירה, חושבת שאולי בחרתי בספורט הלא נכון, אבל כבר לא הייתה דרך חזור, כבר הייתי עמוק עמוק בפנים, ומאוהבת חזק בדבר הזה שאני עושה. והבניית בסיס הזאת בצורה חכמה ונכונה היא חלק מאוד חשוב, כי אני חוויתי הרבה מאוד מתעמלות במהלך הקריירה שלי שהיו טובות ומוכשרות ממני בגילאים הצעירים ונשחקו מאוד מהר הרבה פעמים בגלל עבודה לא נכונה של המאמן. וזה קרדיט מאוד גדול למאמנת שלי, המאמנת שלי זאת אלה סמופלו והיא ליפתה אותי כל הקריירה שלי, זה מאוד מאוד נדיר.
שזה גם הישג מטורף בפני עצמו.
כן, כן, מגיל 5 עד גיל 25. אני חושבת שצברנו את הכי הרבה זמן איכות ביחד מכל אדם אחר בעולם. ו...
תקשיבי, זה מטורף. אני מסתכל על זה רגע. כאילו, דיברת פה על שני דברים. אחד, כאילו, הישג הגדול, מדליה, אליפות עולם. את כאילו מתעמלת אומנותית ספורטאית, המתעמלת המאותרת ביותר בספורט, בהתעמלות אומנותית. ובו זמנית את מדברת על בניית בסיס, את מדברת על כמה, 10 שעות אימון ביום, במינימום, כן? משהו כזה.
אנשים לא מצליחים בכלל לקלוט את התובנות של הענף. הרבה פעמים... אתה יודע, ככה מישהו בא להציץ פתאום באימון של התעמלות, ואז ככה קורא לי בציד ואומר, אוקיי, עכשיו אני מבין מה זה. זה באמת הספורט הכי קשה שקיים, כי יש לנו איזושהי שאיפה לשלמות שהיא אינסופית, והיא לא נגמרת, ולענף הזה דרושות הרבה מאוד יכולות של הגוף, שעוד לא המציאו את השיטה להיות מתעמלת אמנותית בטופ העולמי, ולהתאמן 4-5 שעות ביום. אני יודעת שזה קשה להבין, זה מעל 10 שנים שהייתי מתאמנת 10 שעות אימון ביום, וזה נטו.
איך נראה אימון כזה? איך נראה יום של 10 שעות אימון ביום?
יש פה הכל מהכל, מן הסתם לא כל 10 שעות זה דופק 200, אבל כל הזמן אני נמצאת בפעילות ואני צריכה להיות בריכוז. עכשיו מה זה להיות 10 שעות בריכוז? הענף שלנו דורש את הדקויות הכי מדויקות שיכול להיות, אם זה לזרוק בדיוק למקום הנכון, ולתפוס את העלה או את הכדור בדיוק, לסגור את כפיית בדיוק שזה מגיע, הדיוק של הצעדים. יש פה הרבה מאוד ניואנסים קטנים. זה לא רק כוח מתפרץ, זה לא רק לעשות הכל הכי חזק או לרוץ הכי מהר. יש פה הרבה מעבר לזה. והענף הזה בנוי, כשם הענף כן הוא, התעמלות אומנותית, יש לנו חלק מאוד גדול של אומנות. מה שאומר שיש לנו גם שיעורי בלט בתוך האימון, ואנחנו צריכות מצד שני גם לעבוד על כושר גופני מאוד מאוד גבוה, כי יש פה איזשהו ניגוד מאוד מעניין של מצד אחד גמישות מאוד גדולה, מצד שני אנחנו גם צריכות את החוזק, כי אם לא יהיה את החוזק, אני לא אוכל להחזיק את הגוף שלי ולקפוץ ולעשות את הסיבובים ולעשות את המאוזנים. כך שהשיוף הזה עד כדי שלמות הוא... הוא לרוב לא נגמר, זאת אומרת, אתה יודע, אני מתחילה יום אימונים, אני מגיעה במטרה כל פעם להביא את התרגיל שלי לעוד יותר קרוב לשלמות, עד כמה שניתן לקרוא לזה. ובאיזשהו שלב, אני לא יכולה להגיד שהגוף מתרגל, אבל אתה נכנס לאיזשהו רוטינה שאתה מבין שזאת הדרך. אז יש עייפות שהופכת... מהר מאוד לכרונית, ואתה מבין שזה חלק מהיום-יום שלך, ואז כבר מתחילה עבודה של המיינד, של כל פעם להסביר לעצמך למה לך לעשות את זה. כי כשאתה חוזר בערב, ואתה לא יכול לזוז, ואין לך כוח לאף אחד בעולם, והשרירים כואבים, ורק שיעזבו אותי בשקט, אז אתה כל פעם צריך שהלמה שלך יהיה מאוד מאוד חזק, כי להחזיק מעמד בענף כל כך כל כך תובני, במיוחד כזאת כמות של שנים כמוני, זה, 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 זה דורש אהבה מטורפת. כי אני לא יכולה להסביר את זה אחרת. אני לא חושבת שיש דרך אחרת אנושית להחזיק כל כך הרבה זמן במקום שאתה לא באמת רוצה להיות שם. אני חוזרת רגע להישג שלי באליפות עולם. מבחינתי, הדבר הכי חשוב שקרה עם ההישג הזה, זה משהו ככה אני לוקחת עד היום עם עצמי, זה שבאמת פתחתי איזשהו חלון והזדמנות למתעמלות הצעירות שאתה יודע, הסתכלו עליי ושבו ממני השראה והייתי עבורן איזשהו מודל מאוד גדול לחיקוי, את המתנה הכי גדולה להאמין בעצמן שאני יכולות יום אחד לעשות את זה. כי ברגע שעשיתי את זה, אני בטוחה שהדבר הראשון שהם חשבו לעצמן, שאם נטע עשתה את זה, ואם היא כאן, ואם היא שלנו, היא לא מסוף העולם, אתה יודע, מישהי שרואים רק בטלוויזיה, אז גם אנחנו יכולות. וכל פעם שאני חושבת על זה, זה מאוד מרגש אותי, כי אני חושבת שבסוף שיאים נועדו להישבר, והענף צריך כל הזמן להתפתח וללכת למעלה, ובאמת לינוי אשרם היום עושה את זה בצורה הכי טובה שיש, אבל לדעת שנתתי את פתח הזדמנות הזה, בכלל לשנות את התפיסה, להפוך את זה מבלתי אפשרי לאפשרי, זה משהו שהולך איתי, וזה אולי הכי חשוב לי, אולי יותר חשוב אפילו מהמדליה עצמה והעמידה על הפודיום. מבחינתי לקח לי הרבה מאוד זמן לתפוס את גודל ההישג. אתה יודע, זה ענף מאוד סובייטי, שככה המדינות החזקות זה רוסיה ובלרוס ואוקראינה ובולגריה, ופתאום מגיעה ישראל ונהיית לאט לאט מעצמה, והיום בעולם תופסים מאיתנו מעצמה לכל דבר בתחום הזה, וזה נבנה לאורך שנים. כשאני התחלתי להתאמן, אז זוכרת שהיו שואלים אותי באיזה ענף ספורט את עוסקת, והייתי אומרת התאמנות אמנותית, ואז כמובן היו אומרים לי, נו כן, זה הסלטות. אתה יודע, הכי מעליף בעולם, והאינדיקציה שלי שהיום כל בן אדם במדינת ישראל, קודם כל יודע מה זה התאמנות אמנותית, משהו שלא היה לפני 8, 9, 10 שנים, וזה מעיד בצורה מבחינתי מאוד ברורה את הדרך שהענף הזה עשה, מככה 10 שנים אחורה ועד היום, שזה אחד הענפים המצליחים והמובילים בישראל, וזה מדהים בעיניי.
זה מטורף, זה היה, לפחות מה שאני שומע כאן, זה שלהרבה מתעמלות יש את, או היה, או יש את נטע שפרצה עבורם את הדרך התודעתית, כן? כמו שרוג'ר בניסטר עשה את המייל הראשון פחות מארבע דקות, ואחריו בשנתיים לאחר מכן 35 אתלטים הצליחו לחצות את הרף הזה, והם, זאת אומרת, זה לא היה, זאת אומרת, עד אותו אדם לא היה אפשר לרוץ את ריצת המייל בפחות מארבע דקות, סיפור ככה נורא מוכר. אתה, כאילו זו שפעם ראשונה עשתה מדליה באליפות עולם, והשאלה שלי אלייך היא שלהרבה מתעמלות יש את נטע, שהיא הצליחה גם אני יכולה להצליח. כאילו אומרים שתחושת מסוגלות עצמית נובעת מזה שאני יכול לראות מישהו שעשה את זה, ואני אומר יופי, גם הוא עשה את זה, גם אני יכול. לך לא היה את הישראלית הראשונה שעשתה מדליה, והעניין הוא מאיפה שאהבת את ה...
תראה, אני חלק את התשובה שלי לשתיים. קודם כל, אני תמיד בתור אדם, אני נוהגת לקבל השראה מכל מה שקורה סביבי. אין לי, לא יכולה להגיד לך שם אחד של ספורטאי או של בן אדם שככה הלכתי אחריו ורצתי אותו ברמה שכל מה שהוא עושה מבחינתי זה נכון. אבל ניחנתי באיזושהי יכולת לקחת קצת מכל אחד ואז לבנות לי איזשהו מודל שמאוד נכון לי. אז עשיתי את זה גם ממתעמלות שראיתי בעולם, גם ממתעמלות שראיתי בארץ, זה לא ש... אתה יודע, זה לא שלפניי לא היה כלום, פשוט לא היו מדליות ולא היו פודיומים. היה את אירה ריסינזון ואת קטיה פיסצקי, שזה מתעמלות שהגיעו למשחקים האולימפיים ונכנסו לגמרים, אבל אתה יודע, לעמוד על הפודיום, לשבור את התקרה הזכוכית הזאת, זה משהו שככה מאוד 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 רציתי לעשות. זה ריגש אותי, כי זה היה מבחינתי גדול עד כדי בלתי אפשרי, ו... אני ככה החלטתי בשביל עצמי שאני רוצה לעשות את זה. אני גדלתי בבית של ספורט. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה כדורסלן, ולימים נהיה מאמן כדורסל. כך שאני מגיל 4 רואה משחקי NBA בלילות, כאילו, ככה גדלתי.
לא מספיק 10 שעות אימון, גם לא הייתי שנה בלילה, רואה NBA.
חכה, שם עוד, הכל היה רגוע. ואני חושבת ש... קודם כל גדלתי לאיזשהו... גדלתי אל תוך הספורט, אתה יודע, הייתי עם אבא במגרשים, במשחקים שלו, ראיתי כדורסל בבית, ובסוף, או שאתה מתחבר או שאתה לא מתחבר, זה לא שאי פעם דחפו אותי לזה, זה בא מאוד ממני כנראה, אבל הרבה מהתכונות באמת עברו בגנים, וזה ככה משהו שמאוד בער בי, ומהר מאוד היה אפשר לראות שאני צריכה מסגרת של ספורט בחיים שלי, ההורים שלי ראו את זה מאוד מהר, הייתי מאוד אנרגטית ומאוד היפרית כזאת, שצריכה לפרוק את זה איפשהו. כמובן שבשלב הראשוני אף אחד לא חשב שזה יגיע למימדים כאלה עצומים, אבל לא היה ספק שצריך שם מסגרת שתסדר לי את כל הכוח מתפרץ הזה שהיה קיים בפנים. רגע, מה הייתה השאלה? שכחתי.
השאלה שבדיוק עולה לי זה באמת מה האמונות שגדלת על פיהם בבית? זאת אומרת, מה זה היה? מה אבא הביא? אימא? מה...
תראה, אני אגיד לך משהו. אני... ההורים שלי עלו מברית המועצות, כך כל המשפחה שלי, אני הצברית הראשונה במשפחה, ובגלל זה כולם תמיד חושבים, טוב, ברור, ההורים שלה עלו מרוסיה, בטח על הבית קומוניסטי כזה, שזה אין שום ברירה אחרת, או שאת מתאמנת או שאת מתאמנת, אין עוד ברירה. ומה שאני באה ואומרת לאנשים ש... המשפחה שלי, הבית שלי, זה לא היה בית רוסי טיפוסי. זאת אומרת, הכל היה מאוד ליברלי ומאוד חופשי, ובכל נקודה בקריירה שהייתי ככה מחליטה בשביל עצמי שאני רוצה לקום ולעזוב, הייתי עושה את זה, והאמא ואבא היו תומכים בי, כמובן היו שואלים אותי את השאלות הנכונות, ומבינים איתי אם זה באמת הרצון האמיתי שלי, אבל מעולם, מעולם, מעולם שום דבר לא נעשה בכפייה. אני גדלתי, אני חושבת שגדלתי בצורה מאוד, אם אני מסתכלת היום כבר ממבט על, שאני רואה איך הורים לספורטאים מתנהגים, ואיך אני גדלתי, אז אני חושבת שאני באמת זכיתי בהורים שהיו מעורבים בדיוק במינון הנכון. זאת אומרת, הם היו שם בשבילי, וברגעים הכי קשים, והם תמכו בי, והם עזרו לי, אבל הם אף פעם לא התערבו יתר על המידה, כי ההתערבות הזאת יתר על המידה, היא כל כך מזיקה לספורטאים. אתה יודע, בשביל זה המציאו את המאמן. המאמן הוא זה שצריך לאמן, והוא זה שאחראי על המקצועי, וההורים צריכים להיות שם בשבילנו דווקא במקום המכיל, ודווקא, אתה יודע, לפעמים אתה צריך לפרוק ולהתפרק וקצת לבכות, ושמישהו יגיד לך שהכל יהיה בסדר, זה המקום של ההורה. אני עד גיל 18 קיבלתי בעיקר מאבא את כל ה... בגלל שהוא חווה את זה גם כספורטאי וגם כמאמן, היה ככה גם רגשית מאוד מאוד מחובר לילדים, ילדים מאוד אהבו אותו, אז הוא סיפק לי בעצם את כל המעטפת הזאת והמסגרת שהייתי צריכה. הוא היה בשבילי, אתה יודע, גם האבא וגם החבר וגם המאמן וגם פסיכולוג, הכל הכל הכל. הוא ידע להגיד לי את המילה הנכונה, הוא יכל לכתוב לי משפט אחד שיכול להרים אותי מ-0 ל-100, זאת אומרת, אני זכיתי פה במשהו מאוד מאוד מיוחד, מה זה השתדלתי? שימרתי את זה תמיד, עד סוף הקריירה, איזה שהם מסרים וזיכרונות שנתנו לי להבין מה באמת חשוב. אני זוכרת שבגיל 18, ההורים שלי הביאו לי ליום הולדת מין... תמונה שלי, מאיזושהי תחרות עם משפט כזה שהיה כתוב שם, When there is a will, there is a way. ואז חשבתי הרבה למה דווקא זה המשפט שהם החליטו לרשום. ואני חושבת שזה מאוד מאפיין את הקריירה שלי, כי הפשן הזה שבוער בך בפנים, זה מה שמביא אותך לעשות דברים שאנשים רגילים לא יכולים להבין בכלל. כשהודעתי על פרישה לפני 3 שנים, אז היה לי נורא קל להחליט שאני רוצה לפרוש. הפרישה עצמה לא הייתה קלה. אבל ברגע שנגמר לך בפנים, זה, אתה יודע, אומרים שיכולות גופניות, הענף שלנו מאוד קשה, מסיימים אותו בדרך כלל בגיל 20, אני משכתי את זה עד גיל 25, אף אחד לא הבין. ואני יודעת שאם היה לי למה מספיק גדול ומרגש, הייתי ממשיכה עוד. אבל אני מבחינתי הרגשתי ש... הקשמתי לא רק את כל החלומות שלי, הקשמתי גם הרבה הרבה יותר מה שהחלתי לעצמי בגיל צעיר, והבנתי שהאש הזאת שבערה בי לקום כל יום ליום אימונים של 10 שעות, ולשים לך מטרות יום אחרי יום, תחרות אחרי תחרות, הבנתי באיזה שלב, אוקיי, נתתי את כל מה שיש, יש לי ריק בפנים, ואין יותר מה לתת, וזה משהו ש... זה הסימן הכי, הכי, מי שמושך את זה מעבר, זה כבר לא זה. כי זה הכוח, זה הכוח המניע של ספורטאי, זה משהו שהוא לא מוחשי, הוא לא מוגדר, זה איזשהו רצון בלתי אנושי ונתפס, להיות פשוט הכי טוב בעולם במה שאתה עושה, וברמה שאתה מוכן לוותר על כל דבר כמעט, כדי להצליח. זה חשוב לך בצורה שקשה מאוד להסביר אותה במילים.
אם היית יכולה להגדיר את הלמה שלך לאורך כל הקריירה כמתעמלת אומנותית, מה היא הייתה? או מהו היה הלמה הזה?
הלמה שלי השתנה במהלך הקריירה. אני חושבת שידעתי כל פעם לשים לעצמי מטרות חדשות וחלומות גדולים שריגשו אותי. אני זוכרת שאת האולימפיאדה הראשונה שלי ראיתי בגיל 8, ואז החלטתי שאוקיי, בא לי להיות שם גם. ובהתחלה זה היה בגדר חלום מאוד רחוק, ומשהו כזה שגם, אתה יודע, כזה חלום מתוק אך רחוק, בגדר הלוואי בלבד, ולאט לאט התחלתי להתקרב לשם בצעד צעד. בגיל 15.5 ביצעתי את הקריטריון לאולימפיאדה הראשונה שלי בקריירה. זה גיל מאוד מאוד צעיר, זה לא קורה בדרך כלל בגילאים האלו. בגיל 17 טסתי לאולימפיאדה הראשונה שלי בבייג'ין, אז תחשוב שבמילים אחרות אני כביכול הקשמתי את החלום הכי גדול שלי בחיים בגיל 17, ואז כשחזרתי, הייתה לי רקנות כזאת שניסיתי להבין עם עצמי, אוקיי, הייתי באולימפיאדה ועשיתי תחרות מצוינת, סיימתי שם במקום ה-13, מה עכשיו? מה זהו? זה מה שרציתי? והבנתי שכנראה לא התאמתי את המידות נכון, ושאני רוצה לעשות דברים הרבה יותר גדולים. ואז כבר הגדרתי לעצמי מחדש שעליות אחת המתעמלות הטובות בעולם מבחינתי זה לעמוד על הפודיום בתחרויות הכי גדולות בעולם. וניסיתי לעשות את זה במטרות קצרות טווח כדי שיהיה לי יותר קל להאמין בזה. אז בהתחלה אמרתי שאני מתחרות לתחרות הולכת להשתפר, אם זה בעשירית, אם זה מבחינת הציון ואם זה מבחינת הדירוג. וזה איזה חוזה כזה שחתמתי ביני לבין עצמי, זה גם לא היה קשור למאמנת, זה היה אחרי שחזרתי מבייג'ין. אמרתי, אוקיי, באולימפיאדה הייתי, והבנתי שזה ריגש אותי, אבל זה לא מבחינתי המטרת על של עצם היותי ספורטאית אולימפית. ומשם התחלתי לטפס למעלה. ואז בשנים שלאחר מכן, באמת הייתה לי מין שנה וחצי כזאת שכל הזמן העליתי את הרף, התחלתי לאט לאט להיכנס לגמרים, באליפויות עולם, אליפויות אירופה. אני זוכרת שבאליפות אירופה בשנת 2010, אני זכיתי במקום חמישי בקרב רב. קרב רב זה שקלול של כל ארבעת התרגילים שאני עושה בכל תחרות, ושם קבעתי, זה היה בעצם הישג C של מתעמלת ישראלית באותו הרגע. זה היה הישג מאוד מאוד גדול, שבאמת שם אותי ככה על המפה העולמית בצורה מאוד ברורה ומובהקת. ושם באמת התחלתי ככה, כאילו, אתה יודע, סומנתי על המפה. התחילו לדבר על, יש איזשהו שיח תמיד, יש איזה שהם קובץ מתעמלות, זה בדרך כלל הטופ 8, נכון, יש את האולימפיאדה, באולימפיאדה משתתפות 24 מתעמלות, אבל בכל זאת, הטופ האמיתי זה כשאתה כבר ממש בא, ככה, טופ 8, אירופה, עולם, זה כבר נחשב, אתה יודע, ככה, רמה. וברגע שזכיתי במקום החמישי הזה, אז גם באופן פתאומי קרה לי הדבר הכי נורא שיכול לקרות, וזו השנה שבה איבדתי את אבא שלי, ואיבדתי אותו ברגע הכי קריטי עבורי בחיים ובקריירה. גיל 18 זה הגיל שאנחנו הכי זקוקים לאבא בעולם, כי אתה בדיוק, אתה יודע, מעצב את עצמך כאדם וכאישיות, ואצלי זה היה כואב וקשה במיוחד, כי כמו שהסברתי מקודם, אבא היה עבורי איזושהי משענת מאוד גדולה, והוא היה הרבה מאוד דברים בשבילי, חוץ מעצם היותו אבא. ואז הייתה לי איזושהי התמודדות בלתי אפשרית, כי הבנתי שאני בסיס של הקריירה שלי. עכשיו, כמו שדיברנו, הקריירה אצלנו היא מאוד אינטנסיבית ומאוד קצרת טווח. זאת אומרת שאם אני לוקחת רגע צעד אחורה, אז אין לי לאן לחזור. בסוף כשאני
יוצאת מהמרוץ.
תשמע, בסוף כשאני יוצאת למשטח, השופטות לא שופטות אותי על פי, אצל מי הסיפור מאחורי הקלעים יותר קשה, עם כל האמפתיה והכל, הן שופטות על פי מה שהן רואות. אז זו החלטה שהייתי צריכה לקחת, של או שאני שמה הכל מאחורה ויוצאת ועושה, ורצה לקראת החלום שכל כך חשוב לי, או שאני מרימה ידיים ועוצרת את כל הסיפור הזה שהוא כל החיים שלי. אז הייתה לי איזושהי תקופה מאוד קשה של התמודדות, ובהתחלה לא רציתי לחיות באופן כללי, כי לא מצאתי לזה מוטיבציה. אגב, לא בהקשר של ספורט, פשוט אמרתי, אוקיי, מה החיים שווים בצורה הזאת? ואז התחלתי להגיע לאולם מאוד, מאוד רובוטי. זאת אומרת, הגעתי לאולם, הראש מן הסתם היה במקומות אחרים, אבל הגעתי והתאמנתי. הגעתי והתאמנתי, והיו תקופות שככה הגעתי ולא התאמנתי, והיו תקופות שהגעתי ובכיתי כל האימון והלכתי הביתה, אבל הגעתי לאימונים. והיום אני מבינה שבתקופה הזאת שהייתה הכי נוראית שלי בחיים, הספורט הציל אותי, כי הספורט היה איזושהי מסגרת שגם אפשר לי להביע את עצמי, וגם לעשות משהו שאני מאוד אוהבת, ובמקרה שלי זה גם חיבר אותי לאבא שלי, כי אבא שלי היה ספורטאי. והכוח הכי גדול, ומה שהניע אותי לקום על הרגליים מחדש, זה בעצם אבא שלי, כי לאבא היה חלום מאוד גדול, עצם היותו ספורטאי, להצליח בענק, והוא לא לגמרי הצליח עד הסוף, דווקא מדברים שפחות היו תלויים בו, שזה היה יותר, אתה יודע, ככה טיפת מזל, ולקחו אותי, לא לקחו אותי, טיפת גובה, בכדורסל זה חשוב, למרות שהוא היה גבוה, 1.90 מטר, אבל עדיין. ואז כשהתחלתי להתאמן, אז הוא מאוד שמח, כי מבחינתו, אם הבת שלו מצליחה להיות ככה סטארית בתחומה, ואחת הגדולות בעולם, אז אתה יודע, הוא מייחס לזה באותה צורה, כאילו הוא עצמו הצליח. אז אמנם אבא היה עוד ככה זכה לראות אותי באולימפיאדה בבייג'ין, אבל בהסתכלות לאחורה על הקריירה הספורטיבית שלי, זאת הייתה רק ההתחלה, ואת הדברים הגדולים באמת עשיתי כבר אחר כך. והכוח שלי הראשוני לקום מהמקום הכי נורא ולחזור לאולם, היה שאני חייבת להגשים את החלום של אבא. הבנתי שמהר מאוד הבנתי שגם אם אין לי כרגע את התעצומות נפש לעשות את זה בשביל עצמי, וזה בסדר, אני צריכה לעשות את זה בשבילו. וזה היה המניע הראשוני שלי, וכך התחלתי איזושהי שנה שהתחילה בצורה הכי נוראית שאפשר, וכמובן שאי אפשר להשוות, אבל היא נגמרה במדליה הזאת, באליפות אירופה, שהייתה מבחינתי אולי הסגירת מעגל הכי משמעותית שלי בחיים, ויחד עם זאת זה היה הישג סי של מתעמלת ישראלית, וזה איזושהי חותמת ומשהו מאוד חשוב שעשיתי בחיים שלי, בלי קשר לעצם היותי ספורטאית. הבנתי ש... הקשמתי בשבילו איזשהו חלום שהיה עבורו מאוד 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 חשוב. אני יודעת כמה הוא התעסק בעצם היותי ספורטאית, כמה הוא דאר, כמה הוא כל הזמן בדק שיש הכל, שאם אני צריכה עוד משהו, הוא חי את עצם היותי ספורטאית. מעבר לזה שהיינו ככה מאוד מחוברים ברמה, אני הייתי ילדה של אבא לכל דבר. זה היה, אתה יודע, גם ככה היינו מאוד דומים, גם חיצונית, גם פנימית. עושים, חושבים אותו דבר, מבינים אחד את השני בלי לדבר, זאת אומרת, היה לנו איזה קשר מאוד מאוד עמוק. ולכן הכוח בסוף, אתה יודע, זאת שנה, אני מתארת לך פה משהו, מצד אחד, הדבר הכי קשה שאדם יכול לחוות, ומצד שני, בסוף השנה הזאת מצאתי את עצמי עומדת בפודיום של אליפות אירופה עם מדליית כסף, ואחרי כחודשיים גם מדליית ארד באליפות עולם. וזה כל כך הוכיח לי כמה הכל עניין של מה אנחנו עושים עם מה שיש לנו. כי הבנתי מהר מאוד שאת אבא אני לא יכולה להחזיר. הוא איתי תמיד, והוא איתי בלב, והוא מלווה אותי בכל דבר שאני עושה בחיים שלי. אבל באותו מקום גם יכולתי להישבר. וזה בכלל לא קשור לכל מה שעשיתי אחר כך. זה משהו ש... כאילו גרם לי לנשום לרווחה, הסגירת מעגל הזאת, ולהמשיך הלאה, בידיעה ש... שעשיתי משהו מאוד חשוב, גם עבורי וגם עבורו.
את שמה על הפודיום, מדליית כסף, מה עובר לך בראש?
זה אולי הרגע הכי מרגש בחיים שלי, בכלל. כי זאת סגירת מעגל מאוד משמעותית, זה גם קרה ככה שנה אחרי, בדיוק, ברמת התאריך אפילו. לא כל כך הבנתי מה קרה באותו רגע, אבל הבנתי שעשיתי משהו מאוד חשוב, ואני לא מדברת איתך על הכבוד, על המדליה, על המדינה, אני הייתי במקום אחר, הייתי במקום שלי, הייתי במקום שלי עם אבא שלי, ואחר כך כשכבר חזרתי והייתה כל האופוריה, כבר הבנתי שזה באמת דבר גדול, ועשיתי משהו שעד לא מזמן לא חשבו שהוא אפשרי. כמו שעכשיו כבר התרגלנו לכל המדליות של לינוי, ואתה יודע, הבלתי אפשרי הפך לאפשרי, כי אנחנו מעצם היותנו אנשים, אנחנו מתרגלים למה שקורה, לטוב, לרע, ופעם אנשים לא חשבו שזה אפשרי, וזה כיף שהפכתי את זה לאפשרי.
אתה יודע, את מסתכלת היום, קודם כל, אני שנייה צריך להקל את הסיפור הזה, סורי ש... אבל קודם כל תודה על ה... קודם כל תודה על מי שאת פה ופותחת את כל הדבר הזה, כי זה הכי...
זה חלק ממני, אני... אני חושבת שזה לא נכון לספר רק על הנתונים היבשים, אתה יודע, אתה יכול לפתוח ויקיפדיה, ו... בא לי לספר את הסיפור כמו שהוא, כי זה בסוף הדרך שעברתי, וזה חלק בלתי נפרד ממני. וחשוב לי לשתף.
ומה כן. המסר שלך באמת היום, מתוך הניסיון, זה כל כך גם ניסיון מקצועי, סיזיפי, אובססיה של 10 שעות אימון, גם מה שחווית, ואיבדת אבא, ואם זאת הוא עדיין נשאר איתך, כל כך הרבה ספורטאים, אנשים, חיים את היום-יום שלהם, את יודעת, זה בקושי היום-יומי, ובאתגרים היום-יומי, ובתחרות, ואם הייתי יכולה ככה לקחת את כאילו את החוויה האישית שלך, ולתת להם את את המסר, או את אני מאמין האמיתי שלך ברגעים האלה, מה זה היה?
אני אחזור רגע אחורה, עוד פעם, לגיל 5, וחשוב לי מאוד להתעכב על הנקודה הזאת, כי אני זוכרת היום שנכנסתי פעם ראשונה לאולם ההתעמלות. ואני, אתה יודע, אם אנחנו חושבים רגע על ילדים בגיל הזה, מה שהכי חשוב להם זה ליהנות ולעשות דברים שכיף להם לעשות. מכירה מעטים שחשוב להם להיות אלופי עולם בגיל 5. אני לא הייתי שם בגיל 5. אני הגעתי לענף הזה לגמרי במקרה, איזושהי פגישה מקרית בין אבא שלי והמאמנת שלי, ואני בדיוק ככה הייתי לידו והיא ראתה אותי, נראיתי לה ככה מאוד מתאימה לתחום. ואני התאהבתי מהיום הראשון, מהשנייה הראשונה בענף הזה, אבל אני התאהבתי דווקא בכל הדברים כבכל הפחות חשובים. התאהבתי ב... אתה יודע, בבגדי גוף הנוצצים והאביזרים והמוזיקות וכל המסביב הזה והחברות שאחר כך נהיו לי שם וגרמו לי ככה לרצות לחזור לשיום אחרי יום. וכשאנחנו מוצאים מקום שהוא שלנו, אז גם אם אתה עובר את המשברים הכי גדולים ואת הדברים הכי קשים, אז אתה מרגיש שזה שלך. ואני הרגשתי מהר מאוד, עוד לפני שהצבתי לעצמי איזה שהן מטרות מטורפות כאלה, גם כשלא יצאו לי דברים באימונים וגם כשנכשלתי בתחרויות, אני הבנתי שאני נמצאת במקומי. ומעטות הפעמים שבמהלך הקריירה, ברגעי משבר, עבר לי בראש באמת, אבל באמת לקום הכל, לקום ולעזוב הכל. זה עבר לי אולי כמשהו רגעי מאיזשהו משבר מאוד גדול, אבל כשרגע עברה יממה ורגע הייתי הרבה יותר פרשית, הבנתי שאני אוהבת את מה שאני עושה, בלי קשר להישגים. אני פשוט אוהבת את זה. אני אוהבת את מה שזה בשבילי, אני אוהבת את מה שאני בשביל זה, אני אוהבת את מה שאני מצליחה להביע בעצם היותי מתעמלת. והדבר הזה כל כך חשוב. לא כולם מוצאים את זה בגיל 5, אני יודעת. אני מבחינה הזאת ברת מזל. הרבה פעמים צריך לעבור הרבה מאוד דברים עד שאתה מגיע למשהו הזה שאתה מרגיש, אוקיי, זה שלי, הגעתי למקומי. אבל אני בן אדם שמצד אחד, אתה יודע, יש לי ככה חשיבה מאוד לוגית ומאוד קרה, כי צריך את זה בספורט, כדי לדעת לנתק את הרגש מהשכל הישר. מצד שני, אני מאוד אינטואיטיבית, ואני הרבה פעמים פעלתי מהאינטואיציה שלי, וידעתי לבחור את הדברים הנכונים לי. ואני פשוט באמת חוזרת עכשיו אחורה לילדה שהייתי, ולמה שהרגשתי כשהתאמנתי. קודם כל, אתה יודע, יש איזשהו סט של תכונות אופי שאיתו אנחנו באים לעולם, ויש דברים שאנחנו מפתחים. והדברים שהיו לי זה שהייתי מתייחסת בצורה מאוד מאוד רצינית לכל דבר שאני עושה. גם אם לא שמתי לעצמי איזה מטרת על להיות אלופת עולם, אני הייתי בגיל צעיר מגיעה ומבצעת מדויק, הכי מדויק שאני יכולה, מבחינת מה שהמאמנת דורשת, למה שאני עושה. אם הייתה שולחת אותי ואומרת לי, תעשי זריקה כלשהי 200 פעם, הייתי הולכת לצד, היא לא הייתה צריכה אפילו לשבת וככה לראות אם אני עושה, מה שבגילים הצעירים בדרך כלל מאוד נדיר, והייתי עושה את זה 200 פעם. ואני זוכרת שיום אחד היא ככה נקשה אליי ואומרת לי שהאימון נגמר, ואני אומרת לה, רגע, אבל עשיתי רק 115. זאת אומרת, הייתי מאוד כנה, ישרה ואמיתית עם עצמי, ואני חושבת שזאת תכונה שהיא מאוד עזרה לי בלהגיע רחוק. כי אתה יודע, המשמעת העצמית שלנו, זה אולי הדבר הכי חשוב שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע רחוק. כי אתה יודע, המאמנת שלי יכולה לדרוש ממני, ולעזור לי להגיע לקצה גבול היכולת שלי, ויש לי עוד 1,001 אנשים מסביב, אם זה רופאים ופיזיותרפיסטים ותזונאית ופסיכולוג, אבל בסוף זה אתה עם עצמך. ואם אתה לא יודע לדרוש מעצמך, אז אנשים מסביב רק עוזרים לנו. בסוף הדבר האמיתי, זה כמו שאומרים שאם אנחנו לא נעזור לעצמנו, אף אחד לא יכול לעזור לנו, אז אני אומרת בדיוק ההפך. הפשן לעשייה הוא בנו. ואני תמיד התייחסתי לזה בצורה מאוד מאוד רצינית למה שעשיתי. בנוסף לזה, אני חושבת שתמיד הייתה לי מין, גם עכשיו יש לי, כן? הייתה לי מין, יש לי איזשהו חוסן ושקט נפשי כזה מצד אחד, ומצד שני, אני כן מאוד קשה עם עצמי ומאוד ביקורתית, וכשמשהו לא יוצא, אני יכולה לכעוס, ואני יכולה לא לכעוס במובן הרע, אבל אני אשב על זה עד שזה לא יגיע לשלמות, אבל מצד שני, בטווח הארוך, יש לי איזושהי יכולת הכלה מאוד גדולה. אני עברתי דברים לא פשוטים בחיים, ואני יודעת להבין את זה היום, שעזרה לי הרבה פעמים בספורט, אתה יודע, צריך הרבה סבלנות. כי עד הרגע הזה שאתה מצליח, אתה עובר המון משברים והמון רגעים שכבר נראה לך שזה לא שלך, ואולי אתה סתם חי בסרט, וכנראה שאתה צריך להתחיל ללכת לבית ספר יותר, ולהיות ילד רגיל כמו כולם. אבל הפתעה את זה תמיד איזושהי אופטימיות. אני תמיד ידעתי שגם אם עכשיו זה לא בסדר, אז הכל הולך להסתדר בסוף.
זה משהו שתמיד היה או שנבנה? נטע בת 5, 6, 8?
אני חושבת שזה משהו שהיה קיים בי מאז שהייתי ילדה. עכשיו, זה לא אומר שמשברים לא היו, אבל זה אומר שגם כשהיה לי מאוד רע, ובאמת, כאילו לא רציתי כלום, וכלום לא יצא לי, וכעסתי על העולם, אז איפשהו זה היה אולי באחורה של הראש, אבל ידעתי שדברים הולכים להסתדר. זה כן היה קיים שם.
אני אתגר אותך. מה זה בשביל החוסן מנטלי היום? מנקודת מבטך, אחרי כל השנים, אחרי כל הניסיון וההישגים והמשברים וכל מה שחווית?
חוסן מנטלי זה מבחינתי חוסן מנטלי זה לקחת סיטואציה שהיא לא פשוטה, לדעת להכיל אותה, ויחד עם זה להמשיך, להישאר שפוי. להבין מה ההשלכות של זה, להבין מה זה, גם אם זה משהו מאוד מאוד קיצוני. להכיל את זה, יחד עם זה להישאר שפוי עם עצמך, ולהבין מה נכון לך לעשות. זה מבחינתי אולי ההגדרה הכי מדויקת שאני יכולה לתת.
אני בוחר לסכם את החלק הראשון של הרעיון עם ההגדרה של נטע לחוסן מנטלי. חוסן מנטלי עבורה זה לקחת סיטואציה שהיא לא פשוטה, לדעת להכיל אותה, ויחד עם זה להישאר שפוי. אני חושב שזה מדהים, ואני חושב שאולי רגע לפני שאתם עוברים לפרק הבא, אולי נרצה שנייה לעצור ולדעת או להסתכל בתוך היום שלנו, בתוך משברי היומיום, הסיטואציות, הדברים שלא קורים בדיוק על פי הציפיות שלנו. ואולי נרצה רגע אולי לתרגל נוכחות של השפיות הזאת שנטע מדברת עליה, כי אם ניקח את זה, ואם רגע ניקח שנייה ונצא החוצה להגדרה בספרות המקצועית של חוסן מנטלי, אז ההגדרה של חוסן מנטלי זהו מאגר המשאבים שמאפשר לפרט ביצוע עקבי ומתמשך, כן, ביצוע גבוה עקבי ומתמשך לאורך זמן אל מול ההישגים למרות הלחצים. אוקיי, נחזור על זה רגע. חוסן מנטלי בספרות המקצועית מדבר על מאגר המשאבים, כן, הפנימיים, הנפשיים, המנטליים, שמאפשרים לפרט ביצוע או רמות ביצוע גבוהות ומתמשכות לאורך זמן, כן? לא אחת פעמי, לאורך זמן. ורמות הביצוע האלה הם תמיד לעבר ההישגים אל מול הלחצים והמשברים שקורים לנו בדרך. ואני חושב שאם נוכל לקחת את זה, אז לפעמים מסתכלים או מגדירים הצלחה בתור הרגע המושלם, או כשהכל עובד כמו שצריך. אז אני חושב שדווקא מהחלק הראשון אפשר לקחת המון המון ממה שנטע מעניקה לנו, שחוסן מנטלי או הצלחה היא בעצם כל הדברים שקורים כשאתה לא מצליח, או כשהדברים לא קורים על סמך או על פי הציפיות שלך. ובפרק הבא, נטע, ככה, הפרק אתם ממש עוצרים, קופצים לפרק הבא, ממש לפי הסדר. בפרק הבא, נטע מפרטת איך היא יצרה את האיזון הזה. האיזון אולי שזה חלומו של כל ספורטאי ואדם במסע להישגים. האיזון בין חתירה אובססיבית להישגים, ובמקביל, שמירה על נפש חזקה במשברים. עוד פעם, להיות מעל 10 שנים בטופ, ולהחזיק מעל 10 שנים בטופ העולמי, בלי להישחק ובלי לקרוס תחת הלחץ, זה חתיכת, כאילו זה חתיכת מסע, ואני, בוא נגיד שאני מקנה בכם לקראת הפרק הבא, כי אני שמעתי אותו, אני הייתי שם, אבל חוויתי עוצמות מטורפות שאני כל כך מאושר ושמח שהם הולכים להיות לכם, אז למה אני מבזבז לכם את הזמן? בואו תעברו לפרק הבא, שימו לכם אותו, קחו לכם דף ותשענו לאחור ופשוט תהנו מזה. אגב, אם עדיין לא הצטרפתם לקהילה החדשה שנפתחה, קהילת הביולוגיה של הווינרים, אתם מוזמנים כבר עכשיו לעשות את זה. אתם יודעים, אולי אפילו בין הפרק הזה לפרק הבא, כנסו לפייסבוק, תכתבו הביולוגיה של הווינרים, הכניסה דורשת מספר שאלות כדי לוודא שאתם לא איזשהו ספאם או משהו, אלא שאתם באמת מאזינים של הביולוגיה של הווינרים, מה שנקרא שאתם מהגנג האמיתי, ואתם מוזמנים להגיע, נאשר אתכם, אנחנו עושים שם המון דברים, מעלים שם שידורי לייב מקדימים של הפרקים, מעלים את הפרקים לפני כולם, לכם אך ורק בלבד בתוך קהילת הביולוגיה של הווינרים, אתם מוזמנים להגיע לשם, אחרי שהגעתם, אחרי שלחצתם, אחרי שנכנסתם לקהילה, אתם מוזמנים לעבור לפרק הבא עם נטע ריפקין, להחזיק מעל 10 שנים בטופ העולמי בלי להישחק ולקרוס תחת הלחץ להישגים. אתם מוזמנים להגיע, אני מחכה לכם כבר בפרק הבא. צ'או.